אנחנו הולכים לעסוק היום בנושא שהוא בכותרות. אתם בטח לא קוראים עיתונים ולא שומעים רדיו, אז אתם לא יודעים שיש עכשיו איזה משבר עם פולין, על כך שראש הממשלה וממלא שר החוץ דיברו נגד האנטישמיות שהייתה בפולין, וציטטו את ראש הממשלה הקודם שמיר, שאמר שהפולנים ינקו את האנטישמיות מאימא שלהם מיד כשהם נולדו. יש רעש גדול, אבל הדברים מאוד נכונים, ואנחנו רוצים להבין. לא ידעתי שיהיה הסיפור הזה, אבל התכוונתי לדבר על חודש אדר, שפעם ראשונה שהייתה גזירה כזאת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה אולי משהו מוצער, אבל האנטישמיות מתחילה מתחילת היותנו לעם, כן? מיציאת מצרים, לפני יציאת מצרים. ואנחנו רוצים להבין מה קורה פה. יש ספרות ענפה מאוד שמנסה להסביר את התופעה הזאת, כי היא לא קיימת בשום מקום בעולם. אז יש כאלה שרוצים להסביר שהיהודים הם בדלנים, והאוילם לא אוהב אנשים שהם מתבדלים. אבל המעניין הוא שבמקומות אחרים השנאה פורצת לא בגלל הבדלנות, אלא להפך, בגלל מעורבות יתר. למשל בגרמניה לפני השואה האנטישמיות התחילה בכך שטענו שהיהודים יותר מדי מעורבים בתרבות הגרמנית, יחסית למספר שלהם באוכלוסייה, יותר מדי מעורבים, יותר מדי עיתונאים, סופרים, מחזאים. יש כאלה ש שונאים את היהודים בגלל שהם קפיטליסטים, ואחרים שונאים אותם בגלל שהם קומוניסטים. לפעמים מסבירים את השנאה הזאת בכך שיש איזה שנאה טבעית כלפי החלש, המסכן, ויש תקופות ששם שונאים אותנו כמו היום, כי אנחנו יותר מדי חזקים. דרך אגב, ברוסיה, לפני כ-100 שנה, בזמנו של הצאר, אז שנו את היהודים כי הם קפיטליסטים. אתם בטח שמעתם על הספרים האלה שנקראים פרוטוקולים של זקני ציון, שטענו שהיהדות הולכת להשתלט על העולם מבחינה כלכלית. ואז היהודים התחילו להיות קומוניסטים. אתם יודעים, כל ראשי הקומוניזם הם יהודים. היום למשל, יש אנטישמיות ברוסיה, כי טוענים שכל הצרות של הקומוניסטים הם בגלל היהודים. אז פעם אנחנו קומוניסטים, פעם אנחנו... אין סיבה בעולם שלא שנו אותנו מסיבה אחת, ואחר כך באה סיבה לא שנייה, אלא הפוכה. זו תופעה מאוד לא נורמלית. מה קורה פה? איך מסבירים את הדבר הזה? אז יש פה משפט מאוד מוזר במערל. תראו במקור ב', צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. אומר המערל, יש לך להתבונן איך הניח מה שרצה עשיו לעשות ליעקב, והתחיל בלבן הארמי. והרי מה שרצה עשיו לעשות ליעקב הוא מבואר בכתוב. אצל לבן לא נתבאר בכתוב, הוא רק אמר, יש לאל ידי לעשות לכם רע. מה המיוחד בלבן שהכתוב או חז"ל מדגישים ולקחו אותו כדוגמה לשנאת ישראל? אומר המהר"ל, דע כי במאמר הזה גילו דברים הרבה מאוד, כי יש לישראל מתנגדים לא כמו שאר מתנגדים שבאו בשביל סיבה, אלא יש להם לישראל שונאים ואויבים מבלי סיבה. וזה דווקא בישראל, שאיזה אומות שונאים אותם מבלי שעשו להם דבר. והמהר"ל ממשיך אחר כך ומסביר שאצל פרעה אפשר עוד להבין, כי הם רימו אותו, הם ברחו, עשיו שנא את יעקב כי הוא לקח לו את הבכורה ואת הברכות, אבל לבן הרי מודה שכל הטוב שיש לו זה בא בגללך. למה הוא שונא אותו? לכן חז"ל לקחו דווקא את הדוגמה הזאת של לבן, לשונו של המהר"ל, כי הם שונאים בלי סיבה. ואני שואל, מה הסיבה שהם שונאים אותנו בלי סיבה? מה זה הדבר הזה? אבל ברור שהמהר"ל לא מתכוון להגיד בלי סיבה, הכוונה משהו שרירותי, שבאמת אין סיבה. המהר"ל ודאי מתכוון לומר שאין סיבה נראית לעין שאפשר להצביע עליה ולומר, הנה זאת הסיבה. כמו שהראינו קודם, שפעם יש סיבה כזאת ופעם יש סיבה בדיוק הפוכה. לכן קשה מאוד להראות על דבר גלוי שזה הסיבה. ועל כורחנו אנחנו צריכים לחדור לעומק העניינים. יש פה כנראה משהו שרוכש מתחת לפני הקרקע. למשל, תראו, אם לפעמים קורה שנוסעים באוטובוס והאוטובוס עוצר ככה בפתאומיות, אז אחד ככה נופל על השני, דורך לו על הרגל, זה מאוד כואב לו. אבל כל אחד מבין שזה מבקש ממנו סליחה והעניין נגמר. עכשיו תארו לעצמכם שיש שני שכנים שחיים כבר שנים על סכינים. כל הזמן יש מריבות ביניהם. אם הוא ידרוך לו פעם אחת על הרגל בלי כוונה, זה פתיחה למלחמת עולם. למה? כי כל מה שטעון בפנים יוצא החוצה על כל דבר קטן. ואנחנו צריכים לחפש את הנקודה היותר פנימית כדי להבין מה הדבר הפנימי הזה שגורם כל פעם לאיזשהו תירוץ אחר. כי אנחנו מבינים שזה הכל תירוצים מבחוץ. מה העניין הפנימי שהגויים שונאים אותנו, שהמהר"ל קורא לזה בלי סיבה? והמהר"ל באמת מסיים את הדברים שלו שם, אז הוא כותב, והוא דבר נסתר מאוד. זה לא דבר גלוי. לא מדברים על זה. נראה איזה מאמר חז"ל שימחיש את הרעיון של המהר"ל. תראו במקור א', יהודי אחד עבר לפני אדריאנוס קיסר ושאל לו בשלומו. אמר לו הקיסר, מי אתה? אמר לו, יהודי. אמר לו, וכי יש יהודי שעובר לפני הקיסר ושואל בשלומו? עטיזו את ראשו. עבר אחר שראה מה נעשה לקודמו ולא שאל לשלומו. אמר לו הקיסר, מי אתה? אמר לו, יהודי. אמר לו, וכי יש יהודי שעובר לפני קיסר ולא שואל בשלומו? איך אתה מעיז? עטיזו את ראשו. אמרו לו שריו, אין אנו יודעים מה אלו המעשים שאתה עושה, אנחנו לא מבינים אותך. מי ששואל בשלומך, אתה הורג אותו. מי שאינו שואל בשלומך, אתה הורג אותו. מה קורה פה? אמר להם, אתם רוצים לייעץ לי איך אני צריך להרוג בשונאי? אתם מבינים, זה לא יעזור שום דבר. הוא כן יגיד שלום או לא יגיד שלום. צריך להרוג אותם. וכל פעם ימצאו משהו אחר. אז לפני שאנחנו הולכים להסביר את הדבר, והמיוחד בשיעור שלנו היום, שאנחנו לא נסתמך רק על דברי חז"ל ופסוקים, אנחנו הולכים גם לספרות העולם. כי בנקודה הזאת זה דבר מאוד חשוב. אני אגיד לכם מה עורר אותי לכל ה... להיכנס לנושא הזה. במלחמת ההתשה היינו נוסעים בין יחידות לתת שיעורי תורה. והגעתי בחנוכה לשם מעבר לתעלה, וכל הגדוד עמד ככה בעיגול גדול והדליקו נרות, ואז אני הייתי צריך לדבר בפניהם. ודיברתי על הנושא הזה. ואז אחרי שדיברתי, בא אליי אחד הקצינים, הוא אומר לי, מה אתה מבלבל את המוח? מה, הגויים יודעים את כל מה שאתה מדבר? זה נתן לי דחיפה באמת לחפש מה הגויים אומרים. מסכימים ממה שאני אומר, עם מה שחזל אומרים, עם מה שכתוב בפסוקים. אז תראו, במשך השיעור, דברים באמת לא ידועים בציבור. אבל יש פילוסופים ואנשי הגות מאומות העולם, שמודים שזאת הנקודה. אני אגיד לכם קודם כל בשניים, שלושה משפטים, מה היסוד שאנחנו הולכים לדבר עליו. דרך אגב, זה קשור גם לפרשת השבוע. ואולי דיברנו על זה פעם, אני חושב, בשיעור על הקדיש. אבל בפרשת השבוע קראנו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני השם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. על מנת לשכון בתוכם. כותב שם הרמב"ן, לפי הפשט, מה זה לשכון בתוכם? כדי לשמור עליהם, להגן עליהם. וזה צורך הדיוט, כלומר זה בשבילנו. אבל, אומר הרמב"ן, יש בזה סוד גדול. והסוד הוא שהשראת שכינה בעולם זה לא בשבילנו, זה בשבילו. קורא לזה צורך גבוה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מפני שנתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. ועל זה כתוב, איבה למושב לו. זה התאווה שלו. בחר השם בציון, איבה למושב לו. וזה דרך עם ישראל. ובמקום אחר כותב הרמב"ן, אם אין עם ישראל בעולם, כל כוונת הבריאה בטלה. אין טעם לבריאת העולם בלי עם ישראל. למה? כי אנחנו לוקחים את הקדוש ברוך הוא על הכתפיים שלנו. אם אתם זוכרים, היה המשל של הירושלמי, יש מפתח לפלטירים, אנחנו המפתח. אם נאבד המפתח, ריבונו של עולם לא יכול להיכנס לפלטירים. לא יכול להיכנס לעולם. אז כל כוונת הבריאה בטלה. ולכן הקדוש ברוך הוא כל כך מחובר איתנו. לכן אומר הירושלמי, הוא הכניס את שמו בישראל. אם אנחנו הולכים לגלות, אנחנו גוררים אותו ביחד איתנו. ולכן אנחנו כל כך קשורים ביחד. ואומות העולם לא מסוגלים לתפוס את הדבר הזה. זה מעצבן אותם, מפני שזה מחייב אותם. כי אנחנו בחיים שלנו, ההיסטוריים, מייצגים את אלוקים בעולם. אתם עדיי נאום השם ואני כל. אומרים חז"ל, אם אתם עדיי, אני אלוקים. אם אין אתם עדיי, כביכול אינני אלוקים. אז עם ישראל בעולם מייצג ומוכיח שיש אלוקים. לאומות העולם זה בעיה. זה מאוד מפריע להם הדבר הזה. יכולים לכתוב על הדולר, כן? In God we trust. אנחנו מאמינים באלוקים. אז זה לא מחייב אותם שום דבר. לכן לא אכפת להם לכתוב. למה בישראל לא כותבים את זה על השקל? כי יהודי יודע, אם אני אומר אני מאמין באלוקים, זה מחייב. זה לא סתם מילים באוויר. הגוי, מה אכפת לו להגיד את זה? זה לא מחייב אותו שום דבר. ברגע שהעם ישראל בעולם, זה מחייב. ועל זה ההתנגדות. איך אנחנו מוכיחים שיש אלוקים בעולם? זה קודם כל מבחינה היסטורית. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. אין עוד עם בעולם שכל כך מפוזר במשך אלפי שנים, אין לו שום חיים לאומיים, אין שפה משותפת, אין מדינה, אין שלטון, חי בכל העולם. אבל הוא עם אחד. הוא שומר אמונים לארץ ישראל, כל הזמן מתפלל לחזור לארץ. הדבר היותר מפליא, שהארץ שומרת לו אמונים. אף אחד לא התיישב במקום הזה ובנה פה מדינה. אתם יודעים? אף פעם לא הייתה פה מדינה אחרת מלבד מדינת היהודים. רק היום היהודים נהיו ככה חכמים, והחליטו להקים פה עוד מדינה. אף פעם לא היה דבר כזה. היה פה שלטון מקושטה, מקהיר, מרבת עמון, אבל לא קמה פה אומה ובנתה מדינה עם שלטון עצמאי. לא היה דבר כזה. וכל זמן שאנחנו היינו בגלות, אז גם ארץ ישראל הייתה בגלות. והפלא הכי גדול, שכל הסיפור המשונה הזה, המוזר הזה, שאף פעם לא היה בהיסטוריה בשום עם אחר, הוא נצפה מראש לפני כ-3,500 שנה. והתורה הודיעה לנו מראש, מה יהיה? כן? אתם תגלו מן הארץ, תתפזרו בכל העולם, אבל מה שקרה לכל העמים האחרים, לכם לא יקרה. כל העמים האחרים נעלמו. התפזרו, נעלמו. אתם לא. אתם תמשיכו להיות עם אחד. בסופו של דבר, אתם תחזרו לאן? לא לאוגנדה, לא לבירוביג'אן. אתם תחזרו לארץ ישראל. נו, מסתם היו יהודים ששמעו את הדבר הזה ממשה רבנו, אז אמרו לו, מה אתה מספר לנו פה סיפורים? איך אנחנו נחזור לארץ ישראל? כאשר עם יורד מארצו, אז מה קורה? מישהו אחר בא ומתיישב שם. אז איך אנחנו נחזור לארץ ישראל? איך אתה מבטיח לנו דבר כזה? אז מה אמר להם משה רבנו? אל תדאגו, זה לא יקרה. אצלכם זה לא יקרה. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב שלכם זה לא יקרה? מה, אתם באמת לא יודעים? כתוב, השימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם מזרה בגויים, אבל אל תדאגו, הארץ תהיה שממה, אף אחד לא יתיישב כאן. עכשיו, זה דברים שנכתבו לפני 3,500 שנה. זה לא איזה השערות שבנויות על סטטיסטיקה. אין דבר כזה בעולם. אז אתם יודעים, כשאיש מדע רוצה לבסס את התיאוריה שלו, אז עשה איזה ניסיון במעבדה וקרה לו מה שקרה לו, ואז הוא מסביר מה קרה, והוא אומר, הנה, אתם רואים, זה התיאוריה שלי. או שזה נכון או שזה לא נכון. מחר יבוא מישהו אחר, ייתן הסבר אחר. אבל כשאיש מדע אומר מראש מה הולך לקרות, אז זה סימן שהתיאוריה שלו נכונה. איינשטיין בזמנו, כשרצה להראות את תורת היחסות שלו, הוא טען שביום מסוים, בשעה מסוימת, הוא נקב זמן מדויק, יהיה שינוי במערכת הכוכבים. ואנשי מדע שהתייחסו אליו ברצינות, שלחו כל מיני משלחות מדעיות לכל מיני מקום בעולם, צילמו, התברר שהוא צדק. לצפות מראש, זה ההוכחה הכי טובה. לא להסביר אחורה מה קרה ולמה קרה, אלא להגיד מראש שזה מה שהולך לקרות. אז כשהתורה לפני אלפי שנים הודיעה לנו מראש, כל העולם רואה מה זה יהודים ומה זה אלוקים. בשום מקום בעולם כשקורה משהו, אנשים לא אומרים, מה, באמת, יש אלוקים. לא, אין דבר כזה. רק שזה קורה ליהודים. אני זוכר במלחמת ששת הימים, אחרי יומיים, כשהתברר כבר את ההצלחה הגדולה, היה עיתון בארצות הברית שיצא בכותרת גדולה, שוב ניצח דוד את גוליאת. זה בתודעה של אומות העולם. אצלנו יש משהו אחר לגמרי. וכשהתורה הודיעה לנו מראש שאנחנו נגלה וארץ תחכה לנו, אבל בסוף אנחנו נחזור, ושב וקיבצך מכל העמים, וקיבצתי אתכם, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וארץ תיתן את פירותיה. וכל העולם היום משפשף את העיניים, רואה מה קורה פה. אפילו הנוצרים כבר התחילו לחזור בהם. כן, לפני, לא זוכר אם דיברנו על זה, לפני שנתיים, בחנוכה, תשע"ו, שלוש שנים, האפיפיור הוציא מסמך, וכתב שם, שאלוקים לא חוזר בו מדברו. הביא שם את הפסוק בפרשת בלק, לא איש אל ויחזב. כלפי מה הדברים אמורים? אז הוא כותב באפיפיור, כיוון שכתוב בתנ״ך שאלוקים בחר בעם ישראל, אז הוא העם הנבחר. עד היום. ועל השאלה, אז מה דיברנו כל כך הרבה 2000 שנה? שמי שלא מאמין באותו האיש, לא זוכה לישוע. נו, אבל אנחנו רואים פה שעם ישראל זוכה לישוע. אתם יודעים מה התשובה שלו? הוא אמר, אנחנו לא מבינים בנסתרות. כך הוא כתב. לא ברור. אבל זהו זה. עם ישראל הוא עדיין העם הנבחר. אי אפשר להתעלם מזה. הוא מדבר על זה פעם. שכשהרצל בא לבקש מאפיפיור שיעזור לו, הוא אמר חס וחלילה. זה נוגד את האמונה שלנו. אם אתם תבואו לארץ ישראל, אנחנו נשלח אלפי נזירים ונזירות כדי להטביל אתכם לנצרות. אתם לא יכולים לעלות לארץ ישראל. והיום הכל השתנה. אז כל העולם רואה שאתם מידי ואני כל. אין מה לעשות. רק אני אקרא לכם שתי שורות משיר או תפילה שכתב הרמב"ן כשהוא הגיע לארץ והוא ראה את העזובה הגדולה והשממה הגדולה שהייתה פה לפני 700 שנה. והוא אומר שזה פלא גדול, איך זה יכול להיות? ארץ עם פירות טובים ופתאום שממה כזאת? רבה העזובה בקרב הארץ השמנה והרחבה. למה? כי הם אינם הגונים לך וגם את אינך ראויה להם. זו התשובה. לא יכול להיווצר קשר בין ארץ ישראל ובין עם אחר. זה מה שכתוב בתורה, וזה ההיסטוריה הוכיחה את הדבר הזה. זה מה שכתב הדברים המפורסמים של מרק טוויין, שהסטטיסטיקה, הוא אומר, מוכיחה שהיהודים הם רק 1%, אני חושב שהיום זה פחות, של הגזע האנושי, איזה מין ערפילית אבק כוכבים שעבד בנוגעו של שביל החלב, וזה היה טבעי, אם לא היינו שומעים עליהם. רק לעתים רחוקות, אבל שומעים עליהם תמיד. והעם היהודי נכבד עלי אדמות, וערך קרב מפלי בעולם הזה, נלחם בידיים כפותות אחורי גבו, והוא רשאי להתגאות בכך, ועלינו לסלוח לו על גאוותו, ואז הוא מתחיל למנות את כל האומות, מצרים, בבלים, פרסים, אחר כך יוונים, רומאים. היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם, ועכשיו אינו מה שהיה תמיד, לא מגלה, לא התנבנות, לא מחושי זקנה, לא תשישות איברים. ואז הוא מסיים את המאמר שלו, הוא אומר, עמי הגבורה חלפו ואינם עוד, רק הוא היהודי נשאר. מהו סוד נצחיותו של היהודי? מה קורה פה? אנחנו יודעים מה קורה. זה היה אותו פסוק שאמרנו, הזכרנו קודם. אתם עדי נאום השם ואני כל. אני כביכול, אומרים חז"ל, לא יכול להיות אלוקים בלעדיכם. אתם כאילו נושאים אותי פה על הכתפיים, ואני לא יכול להיות להיכנס לטרקלין, לפלטרין הזה, בלעדיכם. ואתם מוכיחים שאני קיים. זה הרעיון של עם ישראל מצד אחד. מבחינה היסטורית, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר כדי לגלות אתם מדי. רבי יעקב עמדין כותב, איך לא יבוש הכופר בהשגחה ויעמוד נכלם מי שיעיין בייחוד ענייננו ומעמדנו בעולם, והוא מתאר כאן כל מה שדיברנו, ואחר כך הוא מסיים, תשמעו דבר מעניין. חי נפשי, הוא ככה נשבע, חי נפשי, כי בהתבונני בנפלאות אלה, גדלו אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה השם יתברך לאבותינו במצרים ובמדבר ובארץ ישראל. הפלא הזה של ההישרדות של עם ישראל בעולם במשך 2000 שנות גלות, זה פלא יותר גדול מכל הניסים שהיו במצרים. קריאת ים סוף, מתן תורה, זה הפלא יותר גדול. אבל זה רק פן אחד של הגילוי של אתם מדי. העיקר, הפן השני, זה התוכן והמהות שעם ישראל הביא לעולם. האידיאל שעם ישראל מביא לעולם. אנחנו חידשנו, כתוצאה מזה שיש אלוקים בעולם, יש ייעוד לאנושות. היא צריכה להגיע לאיזה מקום. ואנחנו אלה שהוטל עלינו להביא, להצעיד את העולם קדימה לקראת היעד הזה. וכמו שכותב הרמב״ם, שהנצרות והאסלאם הם רק שלב ביניים כדי לעזור לנו למלא את התפקיד הזה. כי הפער בינינו לבין עובדי האלילים הוא כל כך גדול, שצריך מדרגות ביניים כדי להעביר לעולם את המסר שלנו. ובשביל זה צריכים את הנצרות ואת האסלאם, ואחר כך הוא אומר, אפשר יהיה לוותר עליהם, ואז כשיתגלה המשיח, אז כולם יכירו בדת האמת. יש מאמר של, לא יודע אם שמעתם עליו, הרב פרופסור שמחה בונים אוירבך. הוא היה הרב של טבעון, אבל היה פילוסוף, עסק הרבה במחשבת ישראל, והוא כתב ספרים על מחשבת ישראל, סיכם הרבה מגדולי ישראל, הספר שלו נקרא עמודי המחשבה הישראלית. לא יודע אם זה כל כך נודע היום, אבל תסתכלו במקור ד'. הוא טוען שאחד מהיסודות של התורה הנאצית התחילה והושפעה הרבה מהפילוסופיה של הפילוסוף הגרמני ניטשה. ניטשה זה דמות מאוד שנויה במחלוקת, לא כל כך מבינים בדיוק מה טבעו. היה במאה שערים, נפטר לפני כמה שנים, יהודי דווקא מהעדה החרדית, שהיה חסיד גדול שלו. וכתב ספרים על התורה של ניטשה, כן? הוא טען שהוא אחד מגדולי העולם. באמת לא כל כך ברור. אז תסתכלו במקור ד' כמה משפטים כדי להבין מה הבעיה של הגויים עם היהדות. נתחיל אולי בפסקה השנייה. יש שתי תורות מוסריות. זה תורף דבריו של ניטשה בעניין הזה. ישנם שתי תורות מוסריות. מוסר האדונים ומוסר העבדים. מה זה מוסר האדונים? אלה האריסטוקרטים, הכובשים והמושלים. מוסר העבדים זה ההמון, העדר, הספסוף. כל התרבויות הגדולות, החל מהציביליזציה המצרית אשורית, ואחר כך בהמשך היוונית הרומית, נולדו על ידי האדונים המנצחים. הם הגיבורים, הכובשים, החזקים, הם נותנים את הטון איך העולם צריך להיראות. העולם זה ג'ונגל. בלשון חז"ל זה נקרא כל דאלים גבר. אז האשורים, הבבלים, המצרים, כל דאלים גבר. בואו נעבור רגע לפסקה הראשונה. אולם, קרה פה איזה פנצ'ר. האנושיות שרה מהר מהדרך הטבעית הזאת של כל דאלים גבר. העמידה לה אלילים חדשים בשם רחמים, חמלה, מצפון, כל מיני דברים כאלה. שהם מתנגדים לחוקים הטבעיים. איך קרה הדבר הזה? איך השתלט המוסר, האם מוסרי הזה, על עמי אירופה, הצעירים, החסונים, בעלי האינסטינקטים הבריאים? איך קרה הדבר הזה שבאירופה מתחשבים עם חמלה ורחמים ומוסר ומצפון? מה פתאום? העבדים הם שהטילו עליה מעמסה זו. אם אתם רוצים לראות דוגמה חיה, על מה מדבר פה ניטשה? תסתכלו בציור הזה. זה קריקטורה נאצית. אתם מבינים מה אתם רואים פה? תסתכלו בצד שמאל, הולך זוג גרמני, חזק, יפה תואר, גבוה, ואת מי הם רואים בצד? את היהודי הגלותי. זה מול זה. ככה הם ראו את הדבר. והיהודי הכניס לעולם כל מיני מושגים מעוותים שלא נותן לעולם להתקדם ולחיות על פי הטבע שלו. בואו נחזור עכשיו באמצע הפסקה השנייה. מוסר העבדים הוא אבן נגף בשכלולו הגזעי של המין האנושי. את מוסר העבדים הטיל על האנושות העם היהודי. דורות על דורות ערכה המלחמה בין רומא, ארס הכובשים האדונים, ובין יהודה מולדת מוסר העבדים. והפלא הגדול הוא שיהודה ניצחה. והעולם כבר 2000 שנה, באמת הרבה בגלל הנצרות, הפנימה את המושגים של חסד ורחמים, וזה כישלון של אירופה. אז מה צריך לעשות עכשיו? על אירופה להתנער ולהשתחרר מכבלי המוסר היהודי, לשוב אל המוסר האלילי הבריא של רומא העתיקה. זאת הייתה ההכרזה הגדולה של ניטשה. אם אתם רוצים לראות דוגמה לדבר הזה, תראו במקור וב. במלחמת השחרור היה מחזה שהוצג באבימה, שנקרא אחי גיבורי התהילה. זה היה מחזה מימיהם של החשמונאים. ושם מסופר על סנאטור רומאי, שהסנאט ברומא שלח אותו ליהודה, לברר האם יהודה ראויה להיות בת ברית של רומי. והוא מסתובב פה בארץ כשליח הסנאט הרומאי, והוא רואה כל מיני דברים. ובין השאר, אני פשוט קיצרתי פה, אבל בין השאר הוא מספר שהוא נקלע לאיזה בית משפט. היה עבד, נער עברי, שהאדון ניקה אותו, אז הוא ברח. ותפסו אותו. אז הביאו אותו למשפט בפני שמעון החשמונאי. והוא מספר, שמעון שואל אותו מה קרה, ומספר לו. ואז שמעון החשמונאי מזהיר את האדון שלו, שאוי ובוי יהיה אם יקרה עוד פעם דבר כזה והוא יקה את העבד. ואז הוא רואה שהסנאטור הרומאי הזה מסתכל ככה ובפליאה כזאת, הוא לא מבין מה קורה פה. אז הוא שואל אותו מה הבעיה? הוא אומר, אני לא יודע, אצלנו על דבר כזה היו תולים את הנער בכיכר העיר ופושטים את האור ממנו. למה נשמעו ויראו? ואז שמעון החשמונאי נותן לו הרצאה על יציאת מצרים. עבדים היינו, ויוציאנו השם אלוקינו, אנחנו יודעים מה זה להיות עבד, אנחנו לא חיים ככה. זה מזכיר את מה שהגמרא מספרת, שמלך אלכסנדר מוקדון עשה פעם סיור בעולם, והגיע למדינת קציה. והוא נקלע גם כן לבית משפט. ומה היה המשפט שם? אחד מכר לחבר שלו קרקע. והקונה חרש בקרקע ומצא מטמון של זהב באדמה. אז הוא החזיר את זה למוכר. הוא אמר, זה לא שלי, אני לא קניתי את זה. המוכר אומר לו, תשמע, אני לא ידעתי שיש דבר כזה. מכרתי לך את הקרקע, כל מה שבקרקע זה שלך. ורבו והחליטו בסוף ללכת לבית המשפט. אז השופט שואל אותם, תגידו, יש לכם ילדים? כן, מתברר, לזה יש בן, לזה יש בת. אז הוא אומר להם השופט, נו, אז מה הבעיה? תחתנו אותם, תקנו להם דירה למשתכן, והכל באמת בא על מקומו בשלום. ואלכסנדר מוקדון גם כן מסתכל, לא מבין. שואל אותו המלך, מה, לא טוב דנתי? הוא אומר, לא. אצלנו במדינה היינו עורפים את הראש של שניהם ולוקחים את האוצר לאוצר המלך. אז שואל אותו המלך קציה, תגיד, השמש זורחת אצלכם? כן, בטח. בהמות מסתובבות אצלכם במדינה? כן. הוא אומר, תדע לך, השמש זורחת בשביל הבהמות, לא בשביל אנשים כמוכם. יש גויים שלא מסוגלים להבין את הדברים האלה. בקיצור, זה אחד הדברים. עכשיו תסתכלו בעמוד השני, כן? הוא כותב להם ככה, כן, בסוף בעמודה הראשונה, יש דוח מפורט, רווי בוז של אציל רומי בן אומה מבירת תבל, צריך להיות, אני חושב, מדבירת תבל, לאומה קטנה, וכך הוא כותב שם, שכל בניה שטופים בקריאה ובעטפה ובפלפול, ומעולם לא ייתכן בה קט של בני תרבות מורמים מעם. לדעת הסנטור, שונאים הם שררה, חוקיהם תפלים וחסרי טעם. למשל, החוק הזה המצווה לשבות ביום השביעי, ולשלוח עבד שעבדם 6 שנים לחופשי. אחר כך הוא אומר, תטמע אם תלמד לדעת, כי ארץ זו אין דומה לה במיעוט עבדים. בעוד אשר אצלנו במפקד האחרון נמצאו 23 עבדים על כל אזרח בן חורין, ביהודה נהפוך הוא. יש עבד אחד על 23 אזרחים. דבר זה סכנה יש בו. חלילה לרומי להשיח דעתה ממנה. הללו דרכם לשלוח לחופשי כל עבד במועד קבוע. כל המכה עבד לבעל עבירה יחשב. אם נזכור כי תרבות המערב כולה על עבדות היא עומדת, נבין כי שאלת היהודים אינה מכשלה מקומית בלבד. זה יהיה אסון לכל העולם. ולכן מסיים השליח לנטולוס סילונוס הרומי. סיכום המלצותיו באיגרתו לסנאט במילים הבאות. היהודים לעולם אין ניתן אמון בהם, ולא יגשר גשר של הבנה ביניהם לבין המערב. כל המושכלות אצלנו על חירות האדם וכבודו זרים להם. היהודים בעצם הווייתם סכנה הם לרומא. למה? שכן מערערים הם על עיקר העיקרים של תרבות המערב על בית עבדים חופשי. ולכן אפילו אם הם מועטים, אפילו הם מסתפקים בארצם הזהירה. חלילה לנו מהשיח דעתנו מסכנתם. צר העולם מאכיל את רומא ואת יהודה גם יחד. או אנחנו או הם. זה מה שמונח אצל פילוסופים ואנשי מחשבה בראש, זה מה שמונח בלב של הרבה גויים. מה שאמר אתמול או שלשום בשם יצחק שמיר, שהם ינקו את זה מחלב אימם, מה הוא התכוון להגיד? שזה בא להם בטבע, ככה הם נולדו עם זה. את הדברים האלה כותב הרב, תראו במקור ה', זה מאמר ארוך, אבל רק את הפסקה הזאת. האלילות הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה היותר גדולה. את הכוח אשר לפי מידת יגאלותו יצר לה העולם. כל זמן שיש יהודים בעולם, יש לגויים בעיה עם זה. ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. זה המשפט של השנאה האינסטינקטיבית הזאת, שיונקים אותה. כל גוי יודע שכל זמן שיש יהודים בעולם, זה סכנה לעולם. כי הם לא ייתנו לנו להתפתח על פי התיאוריות שלנו. אחר כך הוא אומר, אמינות, כן, הנצרות, זה כבר לכאורה מעודן יותר. אף על פי שהשתדלה להינזר מן האלילות הרשמית, אבל נוסדה על בסיסים קרובים לאלילים, ולא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אז היא לקחה לה סגנון אחר קצת, אבל תראו את המשפט האחרון, על כן עומדת היא על נפשה, ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. הם לא יכולים לסבול את המציאות הזאת, שיש יהדות בעולם, כי הם מבינים שזה הסוף שלהם. הם לא יכולים להסתדר עם זה. ובעצם, זה המשפט, זה הכותרת. על מי הם נלחמים? הם נלחמים נגד ריבונו של עולם. אבל אתם עדיי ואני כל, אנחנו מייצגים אותו בעולם, אז המלחמה היא נגדנו. אבל סוף דבר, המלחמה היא נגדו. תראו כמה מילים שכתב הרמב״ם במקור זין. דעו שזאת היא תורת השם האמיתית, שניתנה לנו על ידי אדון כל הנביאים הראשונים והאחרונים שבתורה הזאת הבדילנו הבורא משאר בני העולם. שנאמר רק באבותיך חשק השם ויבחר בזרם אחריהם. ומפני שייחד אותנו הבורא במצוותיו ובחוקותיו, והתבערה מעלתנו על זולתנו בכללותיו ובמשפטיו, כלומר האומות מבינים שיש לעם ישראל מעלה שאין להם, שנאמר ומי גוי גדול וכולי, קנאונו, קנאונו זה לשון קנאה, לשון שנאה, קנאונו עובדי עבודה זרה כולם על דתנו קנאה גדולה, והלחצו מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה. למה? כי רצונם להילחם בהשם, לעשות מריבה עמו. אבל אלוקים הוא, מי ערב לו? איך אפשר להילחם נגד אלוקים? אז נלחמים נגד אותו עם שמייצג את אלוקים פה בעולם. וכך כותב הרמב"ן במקור ח', מה זה אשיב נקם לצרי ולמשנאי השלם? אז הם צרים שלי ושונאים שלי, ואתם, כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא. כי לא ישנאו את ישראל בעבור שעשו עבודה זרה כהם. הם לא שונאים אותנו כי אנחנו כאילו פולשים לתחום שלהם. לא, בדיוק להפך. רק בעבור שלא יעשו כמעשם. יעבדו את הקדוש ברוך הוא, ישמרו מצוותיו, לא יתחתנו בהם. וכולי, כי עליך הורגנו כל היום. זה בגללך. אם כן, לשנאתו של הקדוש ברוך הוא יעשו בנו את כל הרעות האלה. וכיוון שהם צריו ומסנאיו של אלוקים, אז עליו להינקם. טוב, עכשיו נלך קצת לכיוון של אומות העולם. זה ההוכחה המוחלטת לתיאוריה הזאת. היה גרמני אחד בשם הרמן ראושנינג. הוא היה חבר של היטלר. ובילה איתו הרבה הרבה שעות. והיטלר הסביר לו מה הבעיה שלו, מה הוא הולך לעשות. והראושנינג הזה לאט לאט קלט עם מי יש לו עסק. אז הוא ברח מגרמניה ופרסם ספר בשם שיחותיי עם היטלר. והספר הזה התפרסם בעולם עוד לפני המלחמה ועשה רעש גדול. ופתאום כל אירופה ואמריקה הבינו עם מי יש להם עסק. ותראו מה התיאוריה של אותו היטלר. הספר גם פורסם בתורגם לעברית. אז תסתכלו במקור י' א'. זה בהקדמה לספר. בשיחותיו עם ראושנינג, התקיף היטלר בחימה שפוחה לא את האמונה היהודית ואת תורת המוסר שלה בלבד, אלא גם את הנצרות המיועדת. כי הנצרות היא זאת שגרמה להתפשטות של היהדות בעולם. בהסתמך על רעיונות אלה של היטלר, הסיק ראושנינג את המסקנה ההגיונית, שהדהימה והסעירה את דעת הקהל של העולם החופשי, והשפיעה הרבה לגיוסה של האנושות הנאורה כנגד הסכנה הנאצית. אם היטלר ינצח, הזהיר, דומני, אין איש אשר ישאר לעצמו אף בצורה כלשהי את דמות ההפיכה העולמית שתתחולל אז. אתם מבינים? זהו, הוא כתב דברים לפני המלחמה. ואז יקרה דבר שלא היה כמור בתולדות המין האנושי, כל יסודות הסדר במלוא תבל יארסו. ועכשיו בואו נקרא כמה ציטטות שהוא כותב מפיו של היטלר. תראו במספר 2. ישראל, העם ההיסטורי של אלוהי הרוח, מוכרח ממילא לרחוש בליבו איבה עמוקה כתאום אל העם הגרמני, עם הבחירה החדש העובד לאלוהי הטבע. כן? זה העם האדונים, לבעל החדש. לא יכול להיות שלום בין שני האלים האלה. שני עולמות עומדים זה מול זה, איש האלוהים ואיש השטן. היהודי הוא יריב האנושי, אויב האנושי, הוא בריאת אל אחר. אין זה כי צמח משורש אחר של גזע האדם. הארי והיהודי, אם אעמיד אותם זה מול זה ואקרא שם לאחד, עליי לקרוא לאחר בשם אחר. זה משהו מעולם אחר. וכיוון שהוא כל כך מפריע בעולם, אז ממילא צריך לסלק אותו. מספר 3. בשביל עמנו, הרי זו ברירה מכרעת. האם יחזיקו באמונת הנצרות היהודית, במוסר הרחמים הרכיח שלה, או להפך, באמונה חזקה, אמונת גיבורים באלוהים אשר בטבע, באלוהים אשר בקרבנו, בגורלנו, בדמנו. חייב אדם לרכוש אי אמון כלפי הרוח והמצפון, ולתת אמון באינסטינקטים שלו. כמו בעלי חיים. כשהנמר הולך בג'ונגל וטורף כבשה על ארוחת בוקר, תאמינו לי, אין לו שום נקיפות מצפון. זה הטבע שלו, וכך הוא מתנהג. וכך עם האדונים צריך להתנהג, בלי שום נקיפות מצפון. כל דעלים גבר, זה הטבע של העולם. עכשיו תשמעו משפט. ההשגחה יעדה אותי להיות המשחרר הגדול ביותר של האנושות. את מה אני משחרר? אני משחרר את האנשים מכבלי הרוח, אשר נהפך למטרה בפני עצמה, מן העינויים הנאלחים והמשפילים של חזון שווא המכונה מצפון ומוסר. בעצם היטלר מסביר כאן מה הבעיה שלו עם היהודים. הוא אומר, היהודים אחרי שהם התמיעו בעולם את המושגים שלהם, אנחנו חיים לא נורמליים. כשאדם רוצה לעשות משהו, הוא קודם כל צריך לעשות חשבון. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה מוסרי או לא מוסרי? אני מאוד מתאווה לעשות את זה, אבל אולי זה לא מוסרי, אז אני לא עושה. נו, אם אני לא עושה, אז כל הזמן יש לי תאי וכן לעשות. בסוף אני נשבר, אני עושה. נו, מה קורה אחר כך? אני חי כל הזמן עם נקיפות מצפון. איך עשיתי דבר כזה? הוא אומר, תשמע, בן אדם הוא חי בחיים לא נורמליים. כל הזמן הוא מתלבט עם עצמו, כל הזמן יש לו איסורים, איסורי נפש, נקיפות מצפון. אם אנחנו נסלק מפה את היהודים, אף אחד לא ידע שיש בכלל דברים כאלה כמו מצפון ומוסר. ועכשיו תראו עוד איזה פסקה מאוד חשובה. אנחנו חושבים שבעצם מה היה ביסוד מלחמת העולם? מה הוא רצה? הוא רצה בעצם לכבוש את העולם. נו, אם הוא כובש את העולם, אז אפשר כבר להשמיד את כל היהודים. כל מדינה שהוא כבש, לקח משם ברכבות את היהודים, הביא אותם לפולין, לאושוויץ. אבל המטרה הייתה, השיגעון הזה, לכבוש את כל העולם. היטלר עצמו אמר בדיוק הפוך. תראו, מספר 4. ראו תראה, כיצד נצליח בכוח המלחמה בלבד, להפוך במשך זמן קצר בלבד בכל העולם את כל המושגים והערכים של האדם. אבל אין להסתפק בכך, כי זה רק ההתחלה למלחמתי על השלטון בעולם, מלחמה ללא רחמים. כי המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו. בין מי למי? בין שתי המחנות בלבד. האמריקאים, הפולנים, זה לא מעניין אותי באמת. מה שמעניין אותי זה רק היהודים. מלחמת הגרמנים ביהודים. כל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. תדעו לכם, היום יש איזה מין מהלך כזה, גם בעולם וגם מגיע אלינו. להסביר לתלמידים, זה אומרים מדריכים שפוגשים מדריכים חילונים בפולין, שהם מדריכים בני נוער, והם מסבירים להם שזה היה מלחמה על דמוקרטיה ולאו דווקא יהודים, אלא היו עוד כאלה שרטפו אותם כמו הצוענים, וזה כל מיני סיבות כלליות, אבל לא דווקא נגד היהודים. היטלר אמר דברים אחרים לגמרי. הוא אומר, המלחמה רק נגד היהודים. המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שתי המחנות, מלחמת גרמנים ביהודים. כל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. גם אם גירשנו את היהודים מגרמניה, הוא מוסיף להיות אויבינו בכל העולם. ואנו עומדים על סף מהפכה כבירה במושגי המוסר ובתפיסתו הרוחנית של האדם. במשרד שלו היה גלובוס גדול, מלא במספרים בטוש שחור. המספרים האלה סימנו, הוא עשה מחקר, כמה יהודים יש בכל מדינה. וזה היה רשום על הגלובוס. הוא התכוון לא להשאיר יהודי אחד בכל העולם, כי הוא טען בצדק, אם יישאר יהודי אחד, לא עשינו שום דבר. הכל יתחיל מחדש. תראו איך הכל התחיל מחדש. אחרי כל החורבן, הכל התחיל מחדש. כל החסידויות, כל הישיבות, הכל התחיל מחדש. הוא ידע את זה. אני פעם חשבתי שזה משהו עזוי, כי ככה מספרים שם שזה סיפר ראש עיריית ניו יורק, שהוא היה יהודי, אד קוטש. הוא אמר לרב לאו שאני גם פליט שואה. הרב לאו אמר לו, איך אתה פליט שואה? אתה היית באמריקה. הוא אמר, כן. אני ראיתי שהיה כתוב שם מספר, אני לא יודע כמה, 3 מיליון, משהו כזה, על הגלובוס, על אמריקה. אם הוא היה מגיע לאמריקה, גם אנחנו היינו נשרפים. אז המדינה הקטנה הייתה אלבניה. היו שם 200 יהודים. היה כתוב שם על הגלובוס, המספר 200. כן, היה 6 מיליון, נדמה לי, ברוסיה, 3 מיליון באמריקה, 200 יהודים באלבניה. זה היה נראה לי משהו עזוי. של 200 יהודים ביום השואה, שמעתי שיחה ברדיו של פרופסורית אחת שעוסקת בחקר השואה, והיא סיפרה שהגרמנים כבר ידעו שזה הסוף שלהם, אבל שלחו צי של אוניות ליוון כדי לאסוף משם את כל היהודים. באמצע הדרך, אונייה אחת קיבלה הוראה לסטות ולהגיע לאיזה אחד מאיי יוון, כי שם הייתה משפחה יהודית אחת. אז שולחים אונייה לשם כדי לקחת גם אותם, שלא יישאר אפילו משפחה אחת. זה מה שהוא אומר כאן. ולכן, המלחמה נגד היהודים, זה המלחמה נגד תורה ומלחמה נגד אלוקים. תראו במקור י' ד', אמר דוד, ריבון העולמים, כך תעלה לפניך, שאילו היו יכולים לקצץ ארזים ולעשות סולמות, היו עולים למעלה. מניין, כמו שכתוב, יוודע כמבין למעלה בסבך עץ קרדומות. אלא שאינם יכולים. אז מניחים אותך, ובאים עלינו. כן, כמו שכתוב, ובאים עלינו, אלוהים באו גויים מנחלתך. אז אנחנו הנציג של אלוקים. אותו דבר תראו בתהילים. שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש. כי הנה אויביך שלך ימיון, משנאיך נשאו ראש. למה? על עמך ירימו סוד. מה הם רוצים מעמך? אמרו לכו ונחידה מגוי, לא יזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יחרותו. המלחמה היא נגדך. וככה פותח ספר תהילים בפרק ב'. למה רגשו גויים ולאומים יגוריק? מה כל המאומה, כל הבלגן הזה? התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד. מה הם רוצים? על השם ועל משיחו. מה הם רוצים? ננתקה את מוסרותמו, נשליחה ממנו אבותמו. איזה מוסרות אנחנו שמים על הגויים? זה המוסרות המוסריים. העול הקשה הזה שהם לא יכולים לסבל אותו. הם רוצים להשתחרר מזה. אז איך משתחררים? רק אם לא יהיו יהודים בעולם. תראו קצת דברים מימינו, תראו בפסקה ת' הדברים האלה נכתבו במלחמת יום הכיפורים, הערבים עשו חרם של נפט על אירופה. היה חורף קר, אבל הם רצו למשוך את מדינות אירופה לצידם במלחמה הזאת, אז הם הטילו חרם של נפט על אירופה, והיה קר, היה בעיה, לא היה מספיק דלק. ואז עיתון אחד כתב, אתם רואים, זה הכותרת של העיתון, לאט לאט הופכת ישראל למטרד. אנחנו מעצבנים. מה מדינות אירופה צריכים לסבול בגלל מלחמה שיש פה עם יהודים? זאת הייתה הכותרת של העיתון. עיתון בלונדון. היה יהודי אחד, קראו לו בנימין גלאי, היה סופר בעיתון מעריב, והיה לו מדור כזה שנקרא על קפה הפוך. אני זוכר בתור ילד זה, הייתי אוסף את כמה ככה דברים שלו, היה כותב מאוד בשנינות ובהומור. תראו מה הוא עונה לו. אין לך אמת גדולה מזו. אך יקני הרע, מדוע לאט? ימים רבים לפני שהורידו את הסנדן טיימס, כן, זה שם העיתון, מראש אר גבוה בפליט סטריט, פרסמה לשכת העיתונות הממשלתית שלנו ספר לבן, ובו 10 נקודות, כל אחת מהם מטרד. כל נקודה מעצבנת. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. כן, הוא אומר, היינו פעם מטרד לאשורים, מטרד לבבלים, מטרד למצרים. אחר כך בימי הביניים היינו מטרד לצארים, לישועים, לאינקוויזיטורים. היום אנחנו מטרד לקומוניסטים, פשיסטים ועריצים מזרחיים. והסיום הוא כותב לו, כל זמן שהנשמה בקרבנו, ג'נטלמן, מטרד שאין לסלקו. מה אנחנו יכולים לעשות? ככה אנחנו. וכל זמן שאנחנו בעולם, אנחנו משדרים את הלא תרצח ולא תנאף. יש לכם בעיה עם הדבר הזה. זה המטרד גדול. אחר כך אתם זוכרים, לא, אתם לא זוכרים, אתם לא יודעים. אבל אתם יודעים שהאום פעם החליט שהציונות זה תנועה גזענית. ביחסים שלהם עם הערבים, אז מדינות ערב יש להם אוטומטית רוב באום, והאום החליט שהציונות זה תנועה גזענית. אז היה הנציג של ישראל באום, היה חיים הרצוג, שאחר כך היה נשיא המדינה. הוא עשה להם שם הצגה, והוא קרא את זה, את ההחלטה הזאת, והיה רעש גדול. אחרי שנה הם הבינו שהם הגזימו, אז הם ביטלו את זה. אבל עיתון אחד בניו יורק כתב את המאמר, לא, זה רק כמה משפטים, אבל זה מעניין לקרוא, והמסקנה שלו. לדוגמה הוא אומר, נזכיר רק את עיראק. הוא מדבר על זה שישראל היא המדינה שספגה הכי הרבה גינויים באום מכל מדינות העולם. וכולם יודעים מה שהולך בעולם, כן? אבל ישראל קיבלה את המספר הכי גדול של הגינויים. ואז הוא אומר, לדוגמה, נזכיר את עיראק. זה עתה סיימה רצח וגירוש של יותר מ-300,000 קורדים מטעמים גזעניים טהורים. היום למשל אנחנו יכולים להוסיף שבמרחק של 200 קילומטר מפה, כבר רצחו 500,000 סורים. אתה לא רואה שקורה משהו בעולם? ועכשיו הוא מנתח, מה קורה פה? כמה ממדינות אלו שונאות את ישראל שנאה היוצאת מן הלב? שכן ישראל היא מדינה דמוקרטית, אידיאליסטית, הקרובה ביותר למדינה סוציאליסטית חופשית בעולם כולו. עמה וממשלתה מכבדים כבוד עמוק חיי אדם, ועל אף כל מעשי ההתגרות שאפשר להעלות על הדעת, סירבו במשך יותר מ-25 שנה להוציא להורג אפילו טרוריסט אחד שנפל לידיהם. ישראל היא גם מדינה שיש לה תרבות עתיקה, מלאת חיים וטכנולוגיה משגשגת. הסגולות הלאומיות שרכשה לה ישראל, טוב, אתם מבינים שאנחנו היינו כותבים את הדברים האלה קצת אחרת, אבל זה לא משנה, ככה הגוי רואה את זה. הסגולות הלאומיות שרכשה לישראל בתקופת קיומה הקצרה, מהוות גינוי בלתי פוסק לרוב המדינות החדשות, שנציגיהם פוסעים כטווסים במסדרונות בניין האום. עכשיו בא עיקר, משום כך מקנאים בישראל, שונאים אותה ועושים מאמצים להחריבה. השמדתה של ישראל היא מכבר המטרה הראשונה במעלה של הטרור הבינלאומי. מה הם רוצים? מגיע לפה איזה יפני אחד, מה יש ליפן עם מדינת ישראל? הורג בלוד איזה 20 אנשים, מאיזה תנועת טרור ביפן, מה יש להם פה? הוא אומר, זה מה שהוא כותב כאן, תשמעו. החישוב הוא, כי אם יצליח הטרור לשבור את ישראל, כי אז יחשפו יתר מדינות התרבות להסתערות שלו. אם אנחנו נצליח לנצח את עם ישראל, הכל יהיה פתוח, מכאן ואילך כבר לא תהיה בעיה. אנחנו שומרים על התרבות, על המוסר בעולם, והגויים יודעים את זה, ולכן הם נלחמים נגדנו. טוב, בואו נסיים. במה מסיימים? במצב די פסימי, כי מתברר שבעצם שום דבר לא יעזור. אנחנו תמיד נהיה נושא לשנאה. איך ייגמר כל הסיפור הזה, כל המעגל הזה? אז כידוע, מעשה אבות סימן לבנים. מה שהיה פעם יהיה גם בעתיד. מה היה פעם? אין לנו עכשיו זמן לדבר על כל מה שקרה עם האבות, אבל נתמקד יותר במה שקרה ליעקב אבינו, כי זה באמת הדוגמה למה שהולך להיות. אז תסתכלו במקור יוטט. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המהות של עם ישראל זה סולם. מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה. אנחנו מחברים בין הארץ והשמיים. אתם רואים כתוב סולם בלי וב. אומר הזוהר, סולם זה גימטריה סיני. אנחנו על ידי התורה, על ידי האידיאלים שלנו, מחברים את השמיים ואת הארץ. והנה השם ניצב עליו. ויאמר, אני השם אלוקי אברהם אביך אלוקי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננו לזרחה. והיה זרחה כאפר הארץ. ופרס את הים הבקד מצפון ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ובזרח. בסוף, דיברנו על זה פעם, מה זה נברחו בך כל משפחות האדמה? אתם זוכרים מה אומר רש"י? רש"י אומר, כל אבא יגיד לבן שלו, אתה רואה את היהודי הזה? ככה אני רוצה שאתה תהיה. בסוף הם יגיעו להכרה הזאת. אבל עכשיו אתה יורד לגלות. נו, מה יהיה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. והשיבותיך אל האדמה הזאת. אתה לא תלך לאיבוד בגלות. אתה תחזור בחזרה לארץ ישראל, לאדמה הזאת. כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. בסוף הכל יסתדר, אתה תחזור לארץ ישראל, ואתה תהיה ברכה לאומות העולם. תכף נסביר את המושג הזה. עכשיו תראו במקור כף. יעקב יורד לגלות, נכון? חוזר בחזרה, ושמה אנחנו רואים את הסוף. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו. הגוי מנסה כל הזמן להפיל את יעקב. לא מצליח. הוא פגע בו, בלי ספק. ותקע כף ירך יעקב. הרב הירש אומר שהגיד הנשה זה הגיד שמחבר בין הגוף ובין הרגל. זה נותן לאדם את כוח העמידה. כשהוא פגע בגיד הנשה, קשה ליעקב לעמוד יציב. מבחינה נאמר כלכלית, גופנית, יש לנו בעיה במשך כל הגלות עם הגויים. הם הצליחו לפגוע בנו. אבל מה הם לא הצליחו? להפיל אותנו. זה לא הצליחו. ובסוף הגוי מבין שהוא לא יצליח. ויאמר שלחני כי עלה השחר. תארו לעצמכם שהסורים, החמאסים, באים ואומרים, טוב חבר'ה, אנחנו רואים שבאמת אי אפשר עליכם. בואו נחתום הסכם שלום והכל יהיה בסדר. לא היו פה כולם קופצים משמחה. יעקב אבינו אומר, לא, לא קונה את זה. אז מתי כן? ויאמר, לא אשלחך כי אם ברכתני. אתה רוצה שלום? תן ברכה. מה זה ברכה? ונברחו בך כל משפחות האדמה. אתה תודה לי שאני ברכה לאומות העולם. ברגע שאתה תבין שאני לא מעצבן, אני לא גורם לך לחיות לא טוב, אלא להפך. אני זה שמביא את העולם לחיות חיים אמיתיים, אידיאליים. כשהגויים יבינו את הדבר הזה, פה העסק נגמר. כשהם יחשבו שיש בעיה של שטחים, של ריבית, של מגפה שחורה, כל מיני סיבות שיש בעולם, תפתור את הבעיה המקומית, לא פתרת שום דבר. מחר יצמח דבר חדש. למה? כי עיקר העניין לא בא על פתרונו. הם לא יכולים לסבול אותנו, מה שאנחנו מייצגים בו בעולם. כשהם יבינו שזה דבר חשוב וטוב, אז בזה הסיפור נגמר. ויברך אותו שם, בסוף הוא ברך, ובזה נגמר הסיפור. וזה מה שכותב הרב, תראו במקור ט"ו, ובזה נסיים. עד תור הגאולה, השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק היוצא מדעת אלוקים אמת. וחובות אין העולם חפץ לקבל. כן, וזעיר אנפין, בחורי ישיבה לא כל כך סובלים את המשגיח. למה? כל הזמן הוא בא אומר להם, תשמע, זה לא בסדר, אתה לא קם לתפילה, אתה לא נמצא. באמת, תעזוב אותי. זה בעיה. יש עם שמסתובב כל הזמן ואומר, אתם לא בסדר. אתם רוצחים, אתם גונבים, אתם נואפים. זה לא אנושי. זה מעצבן. ולכן הוא אומר, חובות אין העולם חפץ לקבל. ואם הוא מקבל, למה? כי הוא מוכרח לקבל. הוא מרגיש שזה אמת, אבל הוא לא יכול לסבול את זה. נשאר בלב תינה על המעורר הראשי לידיעת החובה. למה? מפני שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מאווייה. זה, אתם קולעים אותנו, אנחנו רוצים לחיות כמו אדונים, בדרך של כל דעלים גבר, בחופש, בלי לעשות כל הזמן חשבון מה עשיתי, מה לא טוב, מה מוסרי, מקיפות מצפון, תעזוב אותי עם הדברים האלה. זה עד עכשיו, יש תינה. אבל בבוא התור של אור העולם להיגלות, יבוא זמן כזה. אז יוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם. את עושר החיים הנותן לו את ערכו, שמבלדו הוא שלול כל ערך, בלי זה החיים לא שווים. עונג ועושר, ברגע שהם מבינים שזה עונג ועושר, זה כבר דבר השווה לכל, על כל פנים לחשוק בו. ואת המקור המשפיע עושר ועונג מכבדים ומחבבים, וזה מה שיהיה לעתיד לבוא, יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי, והם יגידו, נלכה אחריכם, כי שמענו אלוהים עמכם, וזה מה שכתוב בנביא ישעיהו בהתחלה, באחרית הימים, נכון, ירב את השם בראש הערים, וכולם יגידו, לכו ונעלה לרשם, יורנו מדרכיו, נלמדה מאורחותיו, כי מציון תצא תורה. זה הסוף. כל זמן שלא מגיעים לסוף הזה, אנחנו בבעיה. ערב טוב.